פסיכולוג.
שי דולר, שובר.
נועם.
אני בישיבה 10 שנים.
אורי. אני יותר, אני לא זוכר בדיוק כמה.
ניצח.
ואני גרתי
לך. טוב. אני יאיר דרייפוס, שיעור מ"ו בבית המדרש. עשית חשבון. זהו, אני רוצה קצת, בואו קצת נתגלגל לכמה מחשבות וננסה לשמור קצת האווירה של ההתחלה, של קצת מבודחות וקלילות הדעת. ובכל זאת אני רוצה, למרות זה רוצה טיפה להתגלגל. אני אקרא דברים בתוך כדי קריאה שהם דברים לא מסודרים. אני אעשה איכשהו אולי להוסיף דברים נוספים. טוב, יום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, יום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, ימי אלול הם מאסף שנה, זיכרון מה שהיה הוא מגיע לקיצו, כיום שעבר כבר נגבר ונפסק. השנה שעברה, אני רואה משפטים שאני שמח לחזור עליהם גם השנה, הנני אני ממס נרעש ונפחד, לא עוד מאימת היום כמו בצעירותי, עד רבה אני חש ברגעי התקדש היום, ואם תרצו מאלול, מלאות בסוב השמחה גם היא מאופקת, ואינני מתכנס בעצמי ובמעשיי מתוך חרדת חשבון נפש וריכוזיות עצמית כמו בעבר. להפך, אני פתוח יותר מפעם לאישים רבת החוצה אליכם, להודות לכם שאתם נותנים לי הוויה מעצם היותכם. הריקות ראה מידתנו דלים וריקים, מתמלאת הוויה מכוח אחרים שמעניקים כבוד עמוק ובכך מאפשרים לדיעה וחידוש. אני אומר את זה ככה מכל הלב, גם כשאני אומר כי חוטא או פושע אני בתפילת ימים נוראים, אני עושה את זה בעל כורחי, כי מפאת שמרנותי אני לא משנה מנוסח המחזור, אבל ברור לי ואני אומר בלב שלם שאינני חוטא ואינני פושע, וגם כל היושבים כאן אינם חוטאים ואינם פושעים, וגם כלל ישראל אינם חוטאים ואינם פושעים. ואני מקווה שגם הוא יהיה אזכה, התקדמתי גם בזה, לומר בעתיד הלא רחוק שהאדם בכלל אינו חוטא ואינו פושע. לכך עדיין לא הגעתי, ועוד חזון למועד. זה סוג של התקדמות מהצעירות שלי להיום, לעלות מייחוד עתיתה, מהריכוזיות של, לפי הפירוש הזה, של ייחוד עתיתה, שאדם להיות אצל, שאדם נמצא אצל עצמו, לייחוד העילה של להיות אור המאיר לזולתו, להיות חלק של הכלל, צליל בודד ומלל בבדידותו, שמתערבל במגוון של צלילים, והענווה החברתית של כלל העדה, שזה התיקון והתיאור באמת. כן, זאת הנקודה הראשונה שאני חש שזה הזמנה לכולנו, לא למקל את העולם הרוחני רק באגו שלנו, עם כל חשיבותו, וזה אדם לא יכול בלי שהוא יהיה שקוע בעצמו, בלי שהוא יעשה את העבודה בינו לבין עצמו, בינו לבין אלוקיו. אבל כל זה רק פן אחד של העבודה של של היהודי, אבל הפן של הפנייה אל הכלל וההתקלות בכלל, זה נוגע בעיקר לבניית בית מדרש. בית מדרש זה לא מקום כמו ספרייה של יחידים שעושים את העבודה שלהם בינה לבין עצמם, אלא יש גם איזה צמצום שאדם מצמצם את עצמו כדי להיות חלק מזולתו, להיות אור המאיר לזולתו. וכאן אנחנו כל הזמן נעים באופן כזה או אחר בין הייחוד עתיתה לבין הייחוד העילה, בין העבודה שאדם עושה עם עצמו, עם ה... יצרים שלו, עם הקשיים שלו, עם הבעיות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, לבין הצורך להיפרץ או לצמצם את השאלות המאוד אישיות, את המבט של היצרים המאוד תקיפים ולפעמים תוקפניים, כדי בענווה להתנסח ברוח ענווה, לראות את השני, שגם לו יש בעיות, וגם לו יש, הוא גם רוצה שישאלו אותו מה שלומך, הוא גם זקוק לאיזה הערת פנים, הוא גם זקוק לאיזה מילה טובה. אני בכלל נוכח לדעת יותר ויותר, זה רק מתעצם מתקופה לתקופה, שהמזון שאדם זקוק להם יותר מאי פעם זה המילה הטובה. איזשהו מקום להתייחס, לומר מילה, לשים לב שאני קיים, לא להיות שקוף, למנוע מאחרים שהם לא יהיו שקופים. ואני חושב שזאת נקודה שזאת אולי אחת הבעיות הקשות ביותר היום בכלל בבני אדם, שמתהלכים בעולם כאילו הם אוויר, כי הם שקופים, ואני חושב שזה התיקון העמוק של ראשיתו בעיניי בתורה, ראשיתו בהארת הפנים בבית המדרש, אבל המשכו כמובן בכל מעגל שאדם נמצא בחיים בארץ או במקומות אחרים. הצורך החיוני של יהודי לקבל הארת פנים, לתת שאדם רוצה שיספרו אותו, שהוא יהיה נוכח וקיים, אני חושב שזה יותר ויותר שזה צורך קיומי, ואני מקווה שכולנו נדע להיות כאלה של לא רק אנשי הייחוד עתיתה ששקועים בעצמם, אלא גם אנשים שמאירים פנים ומתקלים באחרים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שמעתי סתם קצת להיזכר בתורה של רבי נחמן על הכבוד העמוק שדיברתי עליו הרגע. רבי נחמן בתורה וב, סתם אני אקרא כמה משפטים רק כדי להיזכר, וזה תמיד מעורר אותי מחדש לפי התורה של אלול בשפה של הבסטברס. כי צריך כל אדם למעט לכבוד עצמו ולהרבות לכבוד המקום, כי מי שעודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בכבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחוקים לו כבוד הזה, וחוקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. כן, ההבחנה מפרסם של רבי נחמן לכבוד מלאכים לכבוד אלוקים. כבוד מלאכים זה כבוד שהוא יותר מוחצן, שהוא כבוד של גינונים, שיש לו גם לפעמים כדי הכבוד לראש מוסד או כבוד לנשיא או משהו כזה. ומצד שני יש כבוד, הכבוד העיקרי שרבי נחמן מדבר עליו זה כבוד אלוקים, שהוא הכבוד שבו אי אפשר לומר מילה. זה כמו שאדם מתבטל לרבי שלו, אז הוא לא מחבל אותו משום איזה גינון, הוא פשוט מתבטל לה מעצם שהוא ניצא מול האינסוף, מול שמביא אותו להכנעה. ובכלל זאת הנקודה החשובה כאן, כבוד יכול להיווצע גם כמו שיש הכנעה, הכנעה פנימית, לא הכנעה מוחצנת. כשיש לך הכנעה כלפי מישהו, אתה גם נוהג בו כבוד עמוק, לא כי אתה עושה לו טובה בזה, אלא כי פשוט זאת הסיטואציה. ותמיד אני אוהב לשאול בהקשרים האלה, שהתורה מצווה על ההורים, קבל את אביך ואת אמך. איזה כבוד? כבוד מלאכים או כבוד אלוקים? שאלה מבהילה דרך אגב. שאם אתה אומר כבוד מלאכים, בסדר, כל אדם מתורבת וראוי מכבד את אבא ואמא שלו, יותר פחות, אבל מכבד אותם. אבל יש סיטואציה גם אחרת שהיא מאוד קשה, ואני נוגע בעצב חשוף, כי אני יודע שכל אחד מאיתנו מסופח הצבא הרבה פעמים ביחסים ההורים, ואני יכול למלא את השאלה בכל חריפותה, האם באמת אנחנו, האם התורה באמת מצפה מאיתנו שנלמד בהורים לכבוד אלוקים? שזה כבר מין סיטואציה, כמו שאמרתי, מבהילה. אי אפשר לעשות את זה גם מלאכותי, כי בסך הכל צריכים לשמור על מערכת יחסים נורמלית ואנושית. מצד שני, יש איזו נקודה שלפעמים זוכים לה, שבאמת אפשר לראות את האבא או את אמא, ממש כמו שבגמרא, בקידושין, בתיאורים האלה של השוואה בין האמא לשכינה, שזה לא סתם מטאפורה, אלא יש כאן משהו שהוא באמת לוקח אותנו באיזושהי ראייה אחרת, לא ראייה פשוטה ממה שהתורה תובעת מאיתנו בעמידה מול אבא ואמא. ואני אומר את זה גם על, אם דיברתי על השכינה, גם בעמידה מול הקדוש ברוך הוא. יש גם כלפי הקדוש ברוך הוא סוג של הכנעה, זאת הנקודה העמוקה שאנחנו הרבה פעמים אנחנו רחוקים ממנה. שיש אדם שמתפלל למשל, באמת יש סוג של כבוד אלוקים, שתהיה, אתה ניצא בתפילה, אתה תנהג בצורה מכובדת או מרפקת, ותזכור שדע לפני מי אתה עומד. זה עדיין כבוד מלאכים. ההכנעה שאני רואה אותה בתפילה, כי הכנעה גם ביחס לתפילה, גם ביחס למצוות, היא לא הכנעה רק שאני יהודי מחויב, ולכן אני עושה א' ב' ג' ד', שגם זאת מדרגה שהלוואי שנזכה לה, אלא הרבה מעבר לזה. מי שבאמת זוכה שיש לו רגש דתי עמוק, אז כשהוא נמצא בתפילה הוא באמת חווה איזו חוויה עמוקה של עמידה מול האינסוף ברוך הוא, שההכנעה הזו עצמה היא באמת יוצרת כלפי שמיה סוג של כבוד עמוק. ואני לא יודע מה יותר מסובך, האם כבוד אלוקים כלפי ההורים או כבוד אלוקים כלפי אלוקים עצמו. ועל כל פנים בעיניי זאת נקודה ש זה נקודה מאוד מאוד קריטית, מאוד עמוקה. אני חושב ש דווקא כשאני קצת ראיתי בעולם, ראיתי כבר כל מיני דברים בחיים שלי, וראיתי מה זה גם לאחרונה, איך ביזוי שלא שיערתי בסוג של עבודת אלילים שבאמת מבזה כל ראייה של האינסוף ברוך הוא, אני חש יותר ויותר כיהודי וכאדם שבאמת העמידה מול הקדוש ברוך הוא בהכנעה מתוך שרגש דתי עמוק, זאת אולי הברכה הגדולה ביותר של עבודת השם. והיא בעולם של היום שהוא בטבעו שהוא עולם מסובך וציני שיש בו המון עקבות לחוות רגש דתי עמוק ובידה מסוימת תמים, אני מעורר את הנקודה הזו כי היא באמת הנקודה שכולנו יכולים להתקדם בה, ואני חושב שכולנו גם בשוקו רוצים להתקדם בה, לחוות באמת איזה רגש דתי עמוק, עמוק מני עמוק, כלומר ככה להיות באמת הכנעה של ביטול כלפי אלוקים, כלפי אנשים. זה כל כך מסובך בעולם שכל כך מודע לעצמו וכל כך בורח מלהתבטל לאנשים ובצדק, אני חושב שאסור לאבד את הנקודה של דתיות עמוקה שעניינה באמת ליצור או לעורר מחדש סוג של הכנעה של כבוד אלוקים. אני לא...
זה אפשרי בשפה שלנו?
מה?
זה אפשרי בכלל בשפה שלנו?
אתה שואל אותי אם זה אפשרי. אני חושב שמצא מסוים כן. זה כמו שמעתי, אני אמרתי כמה שזה מסובך בצורה שאנחנו חושבים וחיים. אף על פי כן, אני באמת... אני חושב שיש... אגיד לך, מתי זה קורה לי? לידה אחרונה ממש בשבועות האחרונים, היה לי גם חוויות טראומטיות. בין השאר בחלומות. לפעמים אני תראה, קרה לי לאחרונה שהיה לי רצף של חלומות, פעם זה נושא לפני עצמו, כל אחד חולם. לפעמים החלומות הביאו אותנו לאיזשהו עמדה ממש בהלה, ובהלה שבאמת מעמידה אותנו מול איזשהו, שיש אלוקים. פשוט יש אלוקים, זה לא הכל נרטיב ולא הכל אופציות ולא הכל אפשרויות. יש אלוקים, וזו נקודה פשוט קשה שהיא... אלוקי לפעמים מתגלה ומקיע על קודקודנו ככה בעוצמה, אז מדי פעם יש התנוצצות כזאת. אני גם חושב שאי אפשר בלעדיה. אני לא רואה את עצמי איך אני יכול לחיות בעולם או ללמוד תורה או לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי הנקודה הזאת. הנקודה הזאת בעיניי היא נקודה קריטית, ואם נאבד אותה, אתה צודק שבאמת קשה מאוד לזהות אותה בצורה שאנחנו חיים. אני גם חושב כן למה זה אנוכי, כלומר באיזשהו מקום אולי יש דרכים שאני לא מכיר שניתן להציע אופציה אחרת. אני לא מכיר אופציה כזאת, ואני חושב שבאיזשהו מקום יש אלוקים, ובסופו של חשבון יש דין ויש דיין. ואני אומר את זה לא כדי ליצור בהלה או ליצור הפחדה, להפך, אני אומר ליצור דווקא רוח טובה, רוח של פיוס. אבל באמת התחושה שלי שאני מניח תפילין, אני עושה מעשה שהוא הוא לא סתם במעשה של שגרה שאני מניח תפילין, אלא באמת יש כאן איזו עמידה מאוד נחרצת, חיוניות מאוד ששמורה למצוות שאני מקיים, אני משתדל לקיים, שהיא באמת, זאת נקודה שהיא הטוטליות שלי כיהודי. ואם אני לא אניח תפילין חלילה, זה לא יהיה סתם שאני עברתי על הלכה בשולחן ערוך, ואני לא בסדר. אבל יש משהו שהוא נוקב בעצם, הוא מזוהה עם עצם ההיות שלי. וזה נכון לגבי מצוות צדקה, שיש לי, כמו לרבים מאיתנו, זו אובססיה לא להתרפות עם מצוות צדקה, בכל דרך. וכייצב על זה גם לגבי כיבוד אביהם, שטוב, אני שכבר פטור מזה, אבל כשאימי הייתה לחיים חיותה, היה לי מזה, זה היה תוכן חיים בשבילי, זה לא היה פשוט, דווקא בגלל שהיה לי גם, כמו שכולנו את הקשיים, זה תוכן שהוא לא, כאילו, לעשות עוד מעשה טוב, זה פשוט, זה הדבר עצמו. אתה לא יודע, איכשהו, בכלל, אני חושב שבישיבה צריכה להיות איזה מין מקום, מספיק שבחוץ יש אווירה כזאת כלילה, ו... שיש בה הרבה גם רחוק מאיזשהו הקשר רוחני ממשי. אבל דווקא בבית נדרש צריך לשמר, ולפחות כאן בין הקטלים האלה, איזשהו אקלים שבו מעבר לכל השבבות וההתרוטצות והיכולות האינסופיות, האינטלקטואליות והרוחניות והשיוטים, איזשהו מקום עם יד הלב מדי פעם, מקום הבוקר מוקדם, להיזכר בקדוש ברוך הוא, ולעמוד איכשהו באמת באיזו עמדה. ועכשיו בימי אלול זה ודאי, המלך בשדה, זה ודאי ההזדמנות מדי פעם להתבודד קצת, להתבונן בעצמנו, באמת לשחזר רגשות עמוקים שקיים את זה כל אחד מאיתנו. אלא מה צריך לעבוד על זה? לחפש פינות ביום, לחפש פינות בחיים שבהם באמת משהו יתעורר בלב. כן, זה טוב, אפשר לעבוד בזה, ואולי עוד קטע, אני רוצה לגלוש את הדברים האחרים שהם יותר כרגע עכשווים אצלי, אני אדלגל הלאה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אומר רבי נחמן, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. כן, רבי נחמן, בדברים המפורסמים שלו, שעיקר התשובה זה היכולת של האדם ידום וישתוק. וזה זה גם כנקודה מאוד עמוקה, שהמידת השתיקה של רבי נחמן, שאם אדם יכול באיזשהו מקום לספוג וגם להיעלב ולמצוא להיות בעמדה לא נוחה לו, זה לא לגלוש אל הכעס ואל האגו וכו' וכו' ואל היצרים, אלא יכולת של אדם באיזשהו מקום לממש איזושהי שתיקה עמוקה. שתיקה עמוקה לא חייבת להיות דווקא מתוך אלבון. שתיקה זה גם מה שמעתי לפני רגע. שתיקה זה מין עמדה שבה אתה ניצב משתאה נוכח איזה מציאות. זה יכול לקרות בחלום, זה יכול לקרות בהירנות, אם אתה עובד על זה, אם אתה נמשך במקום שבו משהו באמת יתעורר מעצם המקום שהוא למעלה מן המילים והשפה, שיש שם שתיקה, אין שם מילים, מין חוויית עומק שלא צריך לחפות עליה ברוב מלל, דווקא לשתוק. והשתיקה, הדממה הזאת, היא הנקודה שמבחינתו של רבי נחמן היא עיקר התשובה. אני חושב שהוא התכוון לומר בזה שלמה זה עיקר התשובה, בגלל שכל מה שאדם נמצא מחפה על עצמו במילים, הוא אף פעם לא יוכל לשוב בתשובה, הוא תמיד מדבר, הוא כל הזמן אומר, הוא אומר הפוך, הוא אומר ככה, הוא אומר אחרת, הוא כל הזמן נמצא במין, כמו שאומר אדמור הזקן, מלך אסור ברעתים ברעית דמוך, כל הזמן הראש עובד. רק כשאדם באיזשהו מקום מרפא, נעמד באיזשהו מקום בלי מילים, אז יש סיכוי שמשהו יפרוץ מהמקום שבו אין לך את ההגנה של המילים, וזה חוויה מאוד לא נעימה לעמוד בלי מילים. מישהו, אתה נעימה פתאום, אתה לא יכול, אין לך מה להגיד כבר, אתה פשוט מוחק תחת הרושם של ההדממה, וזאת הנקודה של שעיקר התשובה, כי התשובה מתחילה, באמת הכנות של התשובה מתחילה מהמקום הזה. ואז הוא מתגלגל ומדבר, אני אדלה קצת, ואז הוא אומר לו, ותיקון זה שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השרים חרפתם ואינם ישיבים, ולא ידבק הביזיון כבודו, וכשמקים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא מפילו חיילים חיילים וכו' וכו', זביחת יצרה וכו' וכו'. ואז הוא בא לדבר על השפטים המפורסמים, וצריך לרחוץ לי במידת התשובה, כי מי אומר זיקיתי לבי תארתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה, אי אפשר לומר בברלם בלי פנייה. איך אפשר לומר את זה בכנות? נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, הן על חטאתי, אביתי, פשעתי. כלומר, אנחנו כל כך מסובכים, אנחנו כל כך הכיר אותנו, נתראה לפני 200 שנה, אבל הוא הכיר בדיוק, אתה אומר, חטאתי, אביתי. אבל גם זה עצמו נגוע, גם זה אתה מודע למה שאתה אומר, אתה מאוד, אתה לא באמת עם יד על הלב, אז צריך לעשות תשובה על התשובה. מיד איכשהו, מיד צריך באיזשהו מקום לבדוק את כל תנועה של האדם, מיד נופלת להגשמה, ולכן התיקון הוא תשובה על התשובה, באיזשהו מקום תמיד להיות עירני, ותמיד באיזשהו מקום לא לקבל את מה שנראה בעיניך, לא להירגע מהתשובה שאתה שב בתשובה, אלא תמיד להיות באיזו מידה שתמיד מתנקה, תמיד מתאהרת. טוב, זה ככה כניסה ראשונה בדברים. כניסה שנייה, שלל מחשבות ששמורות לאלו של השנה. ואני יכול לומר במידה מסוימת שכבר אני, לא נעים לומר את זה, אבל באיזשהו מקום אני חש הזדהות עם קהלת שראיתי את כל המעשה שנעשה תחת השמש. אני לא יכול לומר שראיתי את כל המעשה, אבל ראיתי הרבה מן המעשה שנעשה תחת השמש. וזה נותן איזו פרספקטיבה באמת מאוד אחרת. גם כשאני עובד השנה בחודש אלול, עושה את חשבון נפשי, נסתכל מאין באתי, לאן אני הולך. אלו, התחושות הללו שבאות ממקום שבו אני כבר, אני רואה את העולם במקום שאני רואה אותו, הוא באמת קצת שונה. לעתים אני חש את התעתוע של הימים הללו. יש בימי אלול בריחות דרמטית, ציפיות לפרמט את המחשב, להגיע לנקודת אפס. לקום אחר הבוקר, להתחיל בראשית, להראות ולהשליך על כל מה שנעשה, כיום שעבר כבר נברא ונפסק, מיידע מה ילד יום. צדוק, כידוע, קומץ המנחה, חש סוג של רמייה מעצם הדרמטיזציה. הוא רואה בזה מידתו של עשיו שזקוק לימים מיוחדים לעמוד מול חטאיו, אבל יעקב תמיד חרד ותמיד עומד מול חטאיו, ואין ברירה וצריכים להיות בראש שנה. אבל יש כאן איזו נקודה של ענווה שרב צדוק, אני לא יודע מתי אמר אותה, כנראה איכשהו בזקנותו, כך אני מריח, שלאיזשהו מקום, אדם, יש גם גם ימי הרחמים הם ימים שצריכים להיות איזה מין נקודה שבה כל השנה מקופלת שם, אבל אין הבדל בין ימים נוראים לבין שאר השנה. מה שהרמב"ם כותב על שאדם יראה עצמו כל השנה חצי זכאי חצי חייב, עשה מצווה אחת, החייה לכאן, עשה עבירה והחייה לשם. כן, העמדה הזאת שלי עמדה שהיא עמדה של מתח אקוטי כל השנה, היא מתעצמת בראש השנה, אבל לא כי בראש השנה עצמו יש משהו שאין כל השנה כולה, אלא זה סוג של הזמנה להיות חיים, לחיות חיים מתוחים. כמו שניסח את זה הרב שגר, שהוא דיבר בדרשה לפרשת ראה, ראה אנחנו נותן לפניכם היום, היום זה ראש השנה, כך בזוהר, ופרש למה היום זה ראש השנה. אגב, פרשת ראה תמיד זה או שבת ראש חודש אלול כמו השנה, או שבת מברכים אלול.
בגלל זה היום זה ראש השנה.
מה?
בגלל זה היום זה
ברוך
השנה.
שאלה
מה הזוהר אומר, אנחנו
יודעים
שקוראים
פרשות
שבוע
בראש חודש אלול, אז הוא אמר זה עוד צעד, הוא אמר שיש ימים צפופים שבו הכל מקופל, ויש יום אחד, זה ראש השנה, היום שבו כל השנה היא באותו יום, וזה גם כתחושה נורא חזקה שאני מקווה שבחודש אלול נוכל לתת לה את העצמה שלה, שיש זמן צפוף שבו הכל מתרחש. אבל כאן אני רוצה לומר עכשיו את את הנקודות שבאמת אני עושה עליהן את החשבון נפש שלי אחרי שנים רבות שבדרך שלי הולך בה. אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים וסף לבחון ביחד אם אני אצליח להביע אותם. אני אבחן אם אני יכול להביע אותם, אני מקווה שזה אני אולי אקרא יותר קל, פשוט קשה לדבר עכשיו בלי לקרוא, אני לא מספיק מרוכז. בהירות התודעה מעמיקה את הפירוק ומלאת הייאוש, את השבטת השמחה. יש קסם מהפנט בפתיחת התודעה, בניקיון מזיופים, בחלצות מהאלכסונים מתעתיים, זה מונח חדש, אלכסון מתעתע, תראו באינטרנט. הפירוק של המוכר הוא ערובה להשראה ממשית. שכינה שורה בעזות שחתירה לאמת. ההתברגנות, במיוחד התודעתית, היא מתכון לניוון. אך דעקה את הלב הנוכי מחפש, את השמחה, את הוודאות, את השלם, את הממשי. השיב אלי ששון אישך, הרוח לדיבת תסלחני, לב טהור וברא לי אלוקים, השב לי את התפילה שעבדה לי, ואני תפילה, להתלבש כל כולי בתפילה. וכן, כאן אני באמת משדר איזשהו מצוקה. שנים רבות אני ודאי מאמין שהמאמץ העיקרי של האדם הוא המאמץ של, של העצמת התודעה, שכרוכה בפירוק ההלכות הישנות. אל תראה שום דבר כמו שהוא. תנסה להפוך אותו, לראות אותו בכל מיני זוויות, תנסח אותו מחדש. זאת עבודה שבלעדיה נשאר מנוונים חלילה. אבל יש צריך לדעת שהעמל העצום, זה אולי מה שמאפיין את הישיבה, זה הברכה הגדולה שהביא איתו הרב שגר להוויה התורנית, להוויה הישיבתית, להיות אדם חופשי, לדבר ברוח חופשית, לנסח מחדש שפה דתית. זאת אולי הברכה הגדולה שכולנו ניזונים מנה. אבל כאן אני חש היום, לפחות בהקשר שלי, ואני חושב שהוא לא רק שלי, אני חושב שיש מחיר מאוד לא פשוט אנחנו הרבה פעמים ניחש כך לפחות שהעבודה של העצמת התודעה היא על חשבון השמחה, על חשבון המלאות, החיוניות האנרגטית. עכשיו, אני לא חושב שהדבר הזה הוא צריך לחיות אותו כדיכוטומיה. אני חושב אני באמת חושב שפחות אני חש הרבה פעמים דווקא בתקופות שאני מאוד שקוע באמת ביצירה וחירות היצירה, הלב שלי לא איתי. אני מרגיש באיזשהו מקום שגם קשה לי להתפלל, ובאיזשהו מקום גם קשה לי גם לפנות לאנשים באופן עם כל הלב, כי אני באמת נמצא באיזה עולם שמטלטל אותי. ואני אומר, באיזשהו מקום יש משהו שאני רוצה לשים אותו על השולחן, כי משהו באמת אני חושב שזה אולי אחת הנקודות החשובות ביותר מבחינתי לפחות, להיערך לשנים הבאות של החיים שלי באיזון שאני עדיין לא יודע מהו, בין התרסקות ממש על הלימוד ועל ההבחנות ועל עבודת התודעה ומצד שנקרא לעץ הדעת, ולבין הכניעה לכיסופים שכבר שייכים למקום אחר, ששם נמצאים בעולם שיש בו את הלב הטוב, את השמחה וכו' וכו'. וזה לא סוד שבאמת, כמו שהבן שלי אמר לי זה הרבה פעמים, איפה שורי אנשים רציניים, גדולי תורה, או שהרבה דכדוך והרבה ואני באמת, בצד שלי אני חש שהשמחה שנובעת סתם איזה מין כלילות כזו בלתי נסבלת שלך, כי הוא בכלל לא מדברת אליי. שאדם תמיד יש לו מצב רוח טוב, זה לא משהו מדבר אליי בכלל. אני גם לא מחפש את זה. אבל מצד שלי אני כן חש איך בונים בית המדרש, שקודם כל בית המדרש, אני מדבר על החיים האישיים שלי. איזשהו איזון משכנע יותר בין היכולת להיות אדם שהוא עמל בתורה, ונמצא, שהראש שלו נמצא באמת בעבודת השם, במובן הזה של תיהור של המושגים, תיהור של המילים, דיוק במילים, עבודה שהיא באמת מחייבת מאמץ רוחני עמוק, לבין היכולת להיות עם איזו אנרגיה טובה, עם חיוניות, עם משפחתיות, עם איזושהי שובבות ועם כלילות, ושהאיזונים הללו לא יהיו כאילו סותרים, אלא שהם יהיו באמת, זאת הנקודה של נרמחה של דוד המלך, השיבה לי, תסוע לי שאיך הרוח לדיבלתי שמחני, זה מה שמאפיין את היהודי באמת, היהודי שהוא מצד אחד הוא ספון בתורה, מצד שני הוא מחפש את החיים, מחפש את הקיום. איך כתוב במדרש בילקוט שימוני, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לתיד לבוא חיים אני נותן לכם. זאת הנקודה שאני באמת לא יודע מה באמת היחס בין התורה, יש לה את הכללים שלה, מי שבאמת שקוע בלימוד, והוא שוקע באמת עם אותה שתיקה שתיארתי קודם, עם אותה הכנעה, עם אותה עמידה נוכח הקדוש ברוך הוא, נוכח האמת החורכת, והוא ודאי נמצא בעמדה שהיא בעל כוחו מעקרת ממנו סוגים של אנרגיה וסוגים של חיוניות. במקרים יותר קיצוניים זה גם לוקח אותו למקומות של ציניות חלילה או משהו מעין זה, ולא לשם פניי. אני באמת אומר, זאת נקודה שאני באמת זקוק ל סיוע, כי אני מרגיש הרבה, אני מרגיש שמה שאני רוצה עכשיו בחיים שלי זה להעצים את השמחה, להעצים גם את הלב הטוב, שזה באמת, כשיש חיים של דכדוך, חיים, אז זה לא מקרה שכל אדמו"רי חב"ד כולם היו דיכאוניים, ובסוף מרוז'ין שהיה דיכאוני, תראו בספר של נתן לדרברג שהוא סוקר שם את שלשלת הדיכאון, שלח את עצמו מי תלמידי אבא אשר טוב, לא אבא אשר טוב עצמו עליו הוא לא דיבר, אבל על כל האחים מהמגיד ועד רבי סורי מריז'ין, שזה רצף של עולם דיכאוני. אני לא רוצה להיות דיכאוני, אני גם לא, אין לי גם נטיות, בדרך כלל נטיות דיכאוניות, אבל אני חש שכאן מונח פה איזה חידה שאני לא פתרתי אותה. אני מודה על האמת, אני עושה את החשבון שלי בכל רם, אני לא פתרתי אותה, אבל אני גם חש שאמת עם חיוניות ושמחה יכולים להביא באמת ברכה עצומה, באמת להביא, להיות גם יותר מעורבים בכלל ישראל, יותר מעורבים בשעות שבאמת היום אני רואה אנשים בכל מיני גילאים מסובכים עד צוואר בצרות צרות, גם משפחתיות, גם עם ילדים, גם עם כלכליות, ממש צרות צרות. אני גם, כיוון שהרבה אנשים באים לדבר איתי, מתכתבים איתי, אני רואה ממש צרות צרות, ואני מרגיש שהיכולת של לחרוג מעצמי, להיות כמו שמעתי בהתחלה גם אור המאיר לזולתו, לא רק במובן הצער שמי שנמצא לידו אני יכול לחשוב להיות איתו ויכול להיות איתי, אלא גם במובנים יותר של העזות של כלל ישראליות. אני רוצה לעשות את הרב קוק בהקשר הזה, שהוא באמת כל העבודה של כלל ישראל הרי נתלט והיום היורצל שלו הלילה, אני באמת חש שהיה לו כוחות אדירים שמעבר ליסורים האישיים שהוא סבל כל ימיו, הוא באמת מסר את נפשו, הוא באמת מסר נפשו לכלל ישראל, כפשוטו ממש, הוא ממש, ואני גם כוסף לזה שלא להסתפק רק בבית מדרש, בעבודה ביני לבין עצמי, ביני לבין המחשב שלי, אלא באמת אני חושב שיש צורך עמוק להיות עם אנרגיות. שוב, אם יוצאים מהחוצה כל מיני הסקלות כזאת או אחרת, עם כל הכבוד, לא לשם פניי, כי זה בדרך כלל משהו עדוד. אני מדבר על אדם שדווקא מתוך הנהמה המטורפת שלו, מתוך החיידק המטורף שלו, הוא פשוט לא ינוח ולא ישקוט, כי יש לו גם אנרגיות של השמחה, של החיבוק, של הלב הטוב, שהוא לא יכול לשמור רק לעצמו, כי אל תנותן לי בעליו, אבל כדי שאדם יהיה מסוגל באמת לנוע בין ההתמקדות בעולם הרוחני האישי שלו. אני אדם לא מוכשר, אני גם מציר את זה כבר, אני אומר את זה פעם אחר פעם, אני לא רוצה שיש לי את היכולות והכישרון גם להיות מדויק בעבודה שאני עושה, כדי לומר דברים אני צריך את אדם מדויק ולומר אותם נכון. זה לוקח לי כל כך הרבה אנרגיה שאין לי כמעט עודפים נוספים, אבל מצד שני אני לא חושב שאפשר לפתור את עצמנו, צריכים באיזשהו מקום לחפש משאבים ולעזור אחד לשני, גם להיות מדויקים וגם לעשות את העבודה שהיא מלחמת את הריכוז ואת ההתמדה, וממש עבודה מדויקת של כל אחד עם עצמו, אבל יחד עם זה גם לתת, להשאיר מרחבים שבו באמת תחשוב עם כל הלב באים איזשהו מקום אל עמך בית ישראל. ואני אומר את זה לא במובן רדוד או רוחצן, אני באמת חש שהצורך להשקיע בכל מיני צורות. אנשים רוצים לשמוע, אני חווה את זה כל פעם מחדש, אנשים רוצים לשמוע, חסר לאנשים מילים, חסר לאנשים דיבור, אנשים חיים בשממה ממש, באים לכל מהעבודה, אין שם כלום, באים הביתה אין שם כלום, והם מחפשים לשמוע איזושהי מילה, משהו שילווה אותם, שיטלטל אותם, שיצא להם משהו. ומי יביא את הדיבורים האלה? לא אנשים כמונו, שיש להם באמת איזשהו, שאנחנו זוכים לאור של תורה. וכאן היא באמת, אני מוכרח לומר את המידה של קנאה שלי ברב קוק, שאני לא בדיוק יודע איך הוא חי, אני לא יודע מה הייתה התודעה שלו, אין לי מספיק ידע לזה, אבל מה שאני מתרשם, שהוא באמת התחיל לנו, סימן לנו כמין מצפן, שלא די, קודם כל עשה צעד בעצמו, שבגיל 39 עזב את כל מה שהקריירה מבטיחה ועלה לארץ בתפרס המחדלת עם חלוצי העלייה השנייה, שלמה שאני לא יכול לרגע מהעוצמה שלו, ממש עזב הכל, בא כאן לחולות של יפו, אני חושב שאפילו מניין לו להתפלל בקושי היה לו, אולי לא רק בקושי, אולי בכלל לא היה לו, וישב כאן עם החלוצים, עם אוכלי מאכלות לא קשרים רחמנא ליצלן, ועוד מיני פגעים כאלה שיהיו בארץ, הוא עזב הכל, רק מתוך איזה מין דחף מטורף, פשוט שזה מה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, הוא שליח של כלל ישראל, ממש כמו שהוא חתם עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, שום מליציין שם, זה פשוט, זה הייתה התודעה שלו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. אנחנו לא חיים ברב קוק, אנחנו כבר עברו 100 שנה, כמעט 100 שנה לפטירתו, אבל עדיין, אני אומר, הנהמה שלו והקריאה שלו, היא באמת מאוד, כולנו באיזשהו מקום ילדים או נכדים או נינים של הרב קוק. ובנקודה הזאת אני באמת חש שהאנרגיות האלה, אני באמת מחפש אותן. עכשיו אולי נקודה נוספת, אני רוצה עכשיו, וזה אולי העיקר, מה שמטריד אותי עכשיו, מה שמעסיק, לא יודע מטריד, כי יש לו לא נכנסים לדכדוך בדברים שלי, כי אני מקבל אותם בשמחה, אבל בשמחה מהסוג שאני מסוגל לשמוח. יש פה, זה נקודות נורא חשובות בעיניי, וכשעושים חשבון באלול זה לא רק למה יהיה בחודש אלול, זה סוף חשבון מה יהיה בחיים שלנו. ואתם עם חבר'ה צעירים, החיים לפניכם, כשעושים את החשבון לאן פנינו, לאן נלך, אז גם הצד האידיאליסטי הזה שהרב קוק התחיל לנו להיות, לא רק לחשוב על מה שיהיה לי ואישית איתי בחיים, אלא גם קצת מעבר לזה, אני מרגיש פה שהוא הוריד לנו כאן ירושה עצומה. עכשיו אולי עוד קטע, וזה אני לא רוצה להאריך יותר מדי, עוד מחשבות שאני רוצה להביא אותן לביטוי. ימי הרחמים מזמינים לשתי תנועות סותרות, מחד להכנעה, לוויתור על הרוח החופשית או למצרה להמאם אותה, להניח להתמוסס בחוסר האונים, בוויתור על אגו, אדוני מעשים אין בנו, אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יזדק לפניך כל חי, אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. זאת תנועת החסד, רבנו בכי. אלא שרוח החסד אינו מפחד או מפטליזם, להפך, זו בעיניי התנועה העמוקה ביותר של הרוח החופשית, החופש לוותר על היורות, חופש של הזקנה, סוף דבר הכל נשמע, ואלוקים יראה ומצוותה שמו כי זה כל האדם. אולי זה לא רגע שאני אומר את זה לכם, אנשים שיש להם אנרגיות קצת אחרות משלי, אני יכול רוצה לומר את זה, כי אני חושב שבאמת הפער בגילאים, הוא כותב את זה במאמר זקל פשויום שהתפרסם באחת הקונטרסים האחרונים, באמת הגיל המבוגר הוא באמת הצעירות הבשלה, זה לא שאתה יוצא מהצעירות אלא אתה צעירות אחרת, צעירות בשלה. חסד או חירות, שאל הרב שגר. ואני אומר שהשאלה איננה חסד או חירות, זה חסד וחירות, זה הכללה השמאלה בימינה. אני חושב שהחסד והחירות הם לא שתי אופציות בינאריות, יש חסדים בגבורות. הבינאריות החריפה בין אופציית החירות לאופציית החסד, שהרב שגר הגיע אותה לביטוי בעיקר ביומן של הריפוי הפרידה, מאוד הומתקה אצלי. זו בינאריות שאצל הרמב״ם באה לביטוי בפער שבין הבעל התשובה, הוא מדבר על זקנותו, לבעל התשובה הגמורה שהוא בכוחו. זה בדיוק הבינאריות של הרמב״ם, מבעל התשובה לבעל התשובה הגמורה. בשנים רבות המשכתי אחרי העזות של בעל התשובה הגמורה, שנכנס עמוק לקליפות של העבירה, וזה לא הספיק לנו הרמב״ם בר אביבה מחובו של הבשט, פירש את הרמב״ם שלא שאם נקלע לאותו מקום אלא שייכנס לאותו מקום של העבירה, וזה כמובן רב צדוק דחה את זה מכל וכל. ושמחתי גם להציע מקור לרמב״ם במשנה בסוכה, בתהלוכה של שיחה בית השואבה, שלחו לכיוון העבירה של אבותינו, חטאו, והפכו פניהם, אמרו לנו לעינינו, ממש שלחו למקום העבירה, כמו בתיאור של המשנה בסוכה. ואני חושב שהאור כבר אינו הכרחי, כי מטאפורה לקראת הכניסה ללימוד של השופר, שופר פשוט או כפוף, כמה דפש אם נשדעת יצא מעלי, או כמה דקאית אם נשדעת יצא מעלי, שתי הצורה דיון על שופר של יובל לעומת השופר של ראש השנה. אני חושב שכאן באמת, גם כאן אנחנו לא זקוקים לאו-או. אני חושב שהיכולות שלנו היום להיות כנועים ברוח חופשית, וזה להיות חופשיים ברוח כנועה. אני חושב שהאופציה של החירות, שזה אופציה להטריס ולפרק הכל ולהיות בעזות, להיות באדם המורד, ויש מקום לבדוק את הגבולות והלכת מעבר להם, לעומת האדם שמתמסים לעמתו ללוקים, כמו התיאורים של רבינו בכי לעומת הרב סולובייצ'יק, איך שהרב שגר הביא אותם לביטוי נפלא בספר שהוא עיד עליו, ככה אחותו סיפרה לי שהוא ספר אהוב עליו ביותר, זה שובי נפשי. אני חושב שכמו שזה בא לביטוי בספר שם, אנחנו יכולים כבר היום ללכת לצעדים יותר ממתקים. זה לא, אני חש היום שהאופציה של להיות אדם כנוע ברוח חופשית, ולהיות אדם שהוא באמת מהחופש שיש לו הוא יכול באמת להיות דווקא בחסד. זה חסד של חסדים בגבורות, שבו אתה יכול להיות אדם שחוזר אל המקום אותו ואפילו השמרני. ואני רוצה לומר באמת בנקודה הזו, שאני מרגיש שמשהו משתנה היום אחרי תקופה של הרבה שנים, שבאמת בזכותו של הרב שגר, ממש בזכותו, שנפרצו דרכים שממש פתחו לפנינו חלות התורה וחלות האור, באופן ש... אני לא יודע איך אני הייתי נראה, אני כן יודע, איך הייתי נראה מלא לי ההצמדות שלי לרב שגר כל כך הרבה שנים, ושלא זזתי ממש משום מילה ושום שיעור שהוא דיבר עשרות שנים. אני יכול לומר היום שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר על האו. זה לא חסד או חירות, זה לא ריפוי או פרידה. אנחנו רוצים היום בעמדה שיכולה להרשות לעצמנו כבר ללכת לצד שאחרי המלחמות. אחת המחמות שקיבלתי לאחרונה מאחד האנשים שבאים אליי בשיעור בשבת, ועל שהוא אומר, תשמעו אותך זה כיף. למה? אתה כבר אחרי המלחמות. באיזשהו מקום אני חושב שאנחנו כבר נמצאים אחרי המלחמות. ואין, החירות, חסד החירות זה היה ממש בשיא הציסה האנרגטית, יש הכל לבנות עולם ולהציע משהו ולפרש ולשיח שפה, בנובח הרמב"ם, הרב סולובייצ'יק, הרב צדוק, זה ממש מופלא, פשוט, התהליך הזה היה פשוט מופלא בעיניי, וכמובן הרבה זה בא לביטוי בהמון עניינים נוספים, גם בלימוד גמרא דרך אגב. אבל אני חש היום שמה שאני רואה אצל הרבה אנשים ש... מחפשים מחדש את ההכנעה, גם צעירים גם מבוגרים מחפשים את ההכנעה, מרגישים את המחיר היקר מדי של ההליכה לפריצות, שלפעמים גם מתהפכו לפריצות רחמנא ליצלן, והמחירים הם, אנשים מרגישים שהם התרחקו מהבית, מהמקום הטוב, ואנשים נורא נורא סובלים מזה. היה לי שיחות גם בהודו, בשבת שהייתי שם חבר'ה, שיחות ממש כאובות, של אנשים שחשים שהם ממש איבדו את הבית, איבדו את הבית שלהם. ואני דיברתי שם, כמובן, איך לא, משהו שהדבר שלהם בסעודות וזה, אז חשתי גם את התגובות, בעיניים ראיתי סוג של ממש איזה, עכשיו גם אחרי זה גם באו לדבר, אבל זה דוגמה קטנה, אני גם רואה את זה כל השנה, וגם בשיעור שאני נותן לחוס את הישיבה. אני חש שאנשים היום חיים בעולם שבאמת איבד את הבית שלו. וזו חוויה נורא נורא טראומטית. זה אדם שחש שפעם הייתי בית טוב, של הורים מירי שמיים, והייתי משפחה מסודרת, מאורגנת, הייתי קם ללכת את הלשר השפיע ביום וכו' וכו'. והיום אני עושה את עצמי, מטלטל פה ולשם ושוטה, ומעשן, ועם בנות, וזה לא נובע מזה, ומדובר לא על אנשים לא טובים או לא אנשים משהו. אני מת עליהם, קיצור, אנשים פשוט יקרים מפז, אבל הם ממש חשים שאיבדו משהו בדרך. כי יש זמנים, ואני דווקא מרגיש היום שזה אחרי תקופה של רצו, צריך משהו איכשהו קצת שוב. ושוב, זה לא שוב של איזה מין שיבה לשמרנות קפואה, או חסרת חיוניות, או חסרת אנרגיות, ממש לא לשם. זה לא כיוון נכלל. אני חושב שהכלל השמאלה בימינה, חסד בגבורות, יכול להיות חסד בחירות, חירות בחסד. ואני חושב שבאיזשהו מקום אין חופש אצילי יותר מהחופש של אדם שהולך קצת להיות כנוע. מהחופש שלו, קצת להיות כנוע. חוזר קצת להרגשות העתיקים שלו, ללב הטוב שלו, לדברים פשוטים, לדברים שהם... זה לא, לא שזה לא יסרס את היצירה ואת העזות, להפך. אני חושב שהעזות משכנה בביתיות. אם אין ביתיות, אין מקום שבו אתה פשוט, אני יודע, דברים נורא, לחזור להלכה, באופן הכי פשוט שלה, לחזור לענייני הכשרות. אני מאוד שמח שרב אורי יוביל תוכנית שיקראת לי בדהלכתא אחרי החגים, ושזה מאוד עושה טוב שהם חוזרים ל... אמרתי, הקדמתי שאלף, אני מודה לך, אני התעלתי שאתה רק עכשיו מתעורר. עכשיו מדבר פה כמעט שעה שלמה, ואף אחד לא... כולם חיכו לך. אני חושב שהדיבור הזה הוא לא... אני מודע לפער ביני לבין החבר'ה. אני גם מודע לקרבה ביני לבין החבר'ה. ואני חושב שהדברים שאני אומר, הם בהחלט תסמנו אותם לכם. אני לא חושב שצריך... יש כאן... אני מדבר דווקא הרבה חבר'ה צעירים. שאיבדו משהו בדרך, ולא טוב להם, מאוד לא טוב להם. זה ממש... היו רגעים של ניגוני שבת, פתאום ראיתי אנשים שהם ממש פרקו, פתאום כמה ניגונים, פתאום ראיתי איזה מין ממש, איזה אנרגיה כזה של חיוניות, שפתאום החלטתי שזה, שמשהו חוזר. עכשיו, אני בא ואומר, אני מציע מחדש לחזור לביתיות, לחזור למקום שבו יש איזה הוויה נעימה, הוויה של... אני אומר על זה, זה נכס צאן ברזל, נסו לשפוך את התינוק עם המים. אני לא אמרתי שאתם אחרי המלחמות, אני אמרתי שגם אני עוד לא לגמרי אחרי המלחמות, אבל אני כבר אחרי רוב המלחמות, אני מאמין. ובאיזשהו מקום אני אומר את זה לא כי אני חושב שאתה או חבריך הם במקום הזה. אני חושב שבאיזשהו מקום, סוף דבר הכל נשמע. אני חושב שאני קורא את זה גם בגיל צעיר, לא בגיל מבוגר. זוכר שהרב שגר אמר בחתונה של הבן שלי לפני 12 שנה, 13 שנה, אמר להם סוף מעשה מחשבה תחילה. אז זה פירש כמה פירושים, והוא אמר שצריך לזכור את סוף המעשה כמה מחשבה תחילה. ולכן, עכשיו אתם תחת החופה, תזכרו את חתונת הזהב שלכם. ועכשיו אתה שוב, אתה בא לעצמם, אתה משוגע, עכשיו בחופה לחשוב על חתונת הזהב, אין לך מה לעשות. אבל באמת, הייתה דרשה של זקנים, אבל זו הייתה זקנה צעירה. הייתה זקנה שהיה משהו נורא מעורר. לעמוד תחת החופה ולהיזכר בחתונת הזהב, זה באמת, זה קצת מוגזם. אבל זה מה שאני עושה עכשיו בדיוק בדיבור הזה שלי. אתה תגיע לגיל שלי הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. והרבה אנשים שהגיעו לגיל שלי, באמת לא, בעיניי לפחות, איך שאני מתופס את הדברים, הם מחביצים. הם פשוט לא, הם לא מכירים את הדו-שיח בין הצעירות לגיל המבוגר. לכן אני כן, בדברים האלה כן רוצה דווקא בערב ראש שנה שנעשה את החשבונות שלי, שכולנו, שנעשה כולנו ליחד את החשבונות, אני חושב שיש כאן איזה מין הזמנה למקום שהוא מאוד מאוד בכיף. לא, אני אומר עוד פעם, אסור לאבד את הבית. מן הסתם רב אורי ילמד בשיעורים וסיפורים על אלוהים נוראים את ה... סיפרים על אובדן הבית, שהם כתובות וכל מיני, שאדם לא מצא את הדרך הביתה, אתה אחר את הרשת האלה, אבל אני אחשב, זה לא יח... אתה אמרת לי כאפי בא ללמד, אז אני אגיד לך מה אתה תלמד. ויש סיפורים שאדם יבין את הדרך לבית שלו, וסיפורים מופלאים ונורא מזעזים, ואני חושב שדווקא בגיל הצעיר, בגלל שיש הרבה פעמים נטייה, תעזוב אותי מכל הממסד, תעזוב אותי מכל, תן לי לפרוט את דרכי, אם מתעלים לא בזהירות, לא בעין בוחנת, באמת מעבדים. ואני ראיתי בעיניי, אם לא הייתי, ראיתי עשרות אנשים, אני אומר, אני יכול להגיד אפילו יותר מזה, יכול, עשרות בטח, שבאמת אחרי 10 שנים, כשהגיעים לגיל 30, 35, באמת מרגישים שהם נשארים שוקת שבועה. באמת לא נזהרו בצעירותם, והרשו לעצמם כל מיני דברים. פתחו את העיניים, הפקחו עיניהם ולפקחו ליבותיהם, ועברו כל מיני חוויות וריגושים בלי לדפוק חשבון. ועשו לפה ועשו לשם, והיו שנה באיזה מזר טיבטי, והיו פה ושם. אוקיי, אני שלא אספר לשם מזר טיבטי. עכשיו אי אפשר לספר לי כבר סיפורים. לא על אשרמים ולא על מזר טיבטי. אני יכול לספר לכם סיפורים. ואני יודע מה המחיר של זה, זה לא, זה מחירים. יום אחד אדם בא הביתה, אני רוצה להתחתן, אני רוצה להקים בית, יש לי מה לתת לאשתי, מה לתת לילדים, לתת להם. חבר'ה, זה באמת, זה נורא רציני מה שאני אומר. ואם אדם באמת נוהג בחוסר אחריות, הוא מאבד בידיים מוצרות שנכסי צאן ברזל שקיבלנו מאבותינו ואבות אבותינו, אני לא אומר שאני בעצם כזה כנוע ומסכן ונדח כזה, ואני לא הולך לכיוון הזה. אני עצמי עברתי טלטלות בלי סוף בחיים שלי. ועובר טלטלות בלי סוף גם היום. אבל אני כן אומר את זה דווקא בגלל החוויות שאני חווה לאחרונה, שאני רואה חבר'ה, דווקא שרואה אנשים בכל מיני גילאים, אני חש היום שאנחנו נקראים כן לאיזושהי תנועה של שוב.
עוד אפס, אבל מעבר להגיד שזה כאילו להציג את זה כרצות השוב, איך באמת עושים את זה? להציג את זה כחסד, לוותר על האור, בסדר, ומה? אמר נועם, בסוף זה כן אור, זאת אומרת, התנועה הזו בסוף, יש בה, וגם אתה פתחת בהתחלה, שיש בה איזשהו סוג של ויתור, יש בה איזה כניעה, יש בה איזה... בדברים שלך, אני תורה קודם, שיש כאן איזה סוג של התפסרות, שיש בה בהכרח גם ויתורים. בצד העשרות שאתה מכיר, יש להם עשרות רבות שהלכו וטוב להם, עשרות רבות שנשארו ולא מעניין אותם. בעשרות האלה אני עוד לא מוצא באמת פתח. ההתלבטות היא באמת התלבטות, לא רק חסד או חסד. יש כאן באמת... אחרי המלחמה, מה המובן של אחרי המלחמה? באיזה מובן זה באמת אחרי המלחמה, או שזה באמת איזה מקום שנוח לו בביתיות שלו, וזהו.
זאת הסכנה, זאת הסכנה. הסכנה היא כאילו להתברגן. אני מדבר על משהו שלא, לא הזמן על התברגנות. אני מדבר על משהו, על עולם שהוא, יש בו באמת סוג של, חפש את המילים. אני עוד לא נתתי לתלמידים לחשבון על השאלה שאתה שואל. מה זה אומר בעצם? אני מכנס סוג של אכלה שמאלה בימינה במובן הזה שבו אדם באמת הוא חי את הנוח החופשית שלו. באמת אדם חופשי. הוא לא קנוע לכל מיני נורמות וכל מיני דברים שלעבדה למקלח. מצד שני, באמת יש לו את השמחה ואת האכפתיות ואת המעורבות ואת הנתינה למשפחה שלו, את הנתינה, כמו שאמרתי, גם לכלל ישראל, ככל שהוא מסוגל. משהו שהוא באמת כבר אדם שמאוד שקוע בפירוק, רק באנרגיות האלה, אז הוא מטבע דברים, הוא רק חי את האגו שלו, את עצמו, והוא נשאר בזה. הרבה אנשים או שמתעסקים בזה, או שנשארים באמת בסופו של דבר, יוצאים לעבודה, יוצאים לאן שיוצאים, ובעצם לא נשאר בזה משהו של ממש.
חופש הוא מוכתב מראש, גם הוא לא ממש חופש.
מה?
אבל להגיד את בן אדם שהוא חופשי, ואז להכתיב לו כל כך הרבה תנאים, הוא יהיה עם רוח חופשי, אבל הוא יהיה מחויב לזה, ומחויב לזה, ומחויב לזה.
לא, אני לא, לא, זה, אמרתי, אני לא, אני חושב שהמילה מחויב כאן, היא לא מתפקדת במקום נכון. אני לא חושב שאתה תקבל, שאתה תהיה מחויב עכשיו. אלא אדם חופשי, באמת הוא, אדם למשל שמחליט לכבד את ההורים שלו. זה לא כי מחויב לזה, הוא להפך, הוא זה חלק, זה מתבקש מהתנועה של החופש. אדם חופשי הוא באמת, אם תגיד, אם החופש מוביל אותי לדברים אחרים, אז מה אני אעשה? אני לא יודע, אני חושב שבאיזשהו מקום זה תמיד כשל, כי כמו שאמרתי קודם, יש דברים שרואים שמדברים עליהם, יוצאים את הקשר. אתה באיזשהו מקום כבר מיד רואה את זה כ... אני מזמין איזשהו נקודת עין, שבה אדם עומד באמת מול השתיקה של עצמו, מול ההכנעה שדיברתי עליה קודם, ומשם יוצא כל מה שקורה. אני יכול לומר שלפחות לגביי, אני יכול להעיד על עצמי, זה אני יכול להעיד, אני לא יכול לומר לאחרים שום דבר. לגבי עצמי, אני באמת מרגיש שזה מין מוטיבציה עזה, באמת לשהו נכסי עצום הזה שלי מציר אותי. שבעבר נפרדתי מהם כמה שהם יעיקו עליי, הם סרסו אותי, הם לא שם להיות אדם חופשי, שבאמת לא... אתה חושב שזה... ראש ישיבה שיוצא לשלושה שבועות להודו, זה דבר שיכול להיות בלי אדם לא...
בית היהודי.
זה לא בתשעת הימים. אתה מבין, זה...
פקע לבית היהודי.
ממש לא. ממש לא. הייתי הבית הנוכרי לגמרי בבתים של עובדי אלילים. ממש, זה היה נורא, זה בהזדמנות אחרת. הטראומה שהיא שם מעבדת האלילים. היא עשתה אותי גם יותר מתנגד. סתם, אבל זה לא עכשיו, לא רוצה להרבה פה את העניינים שלה. אני עדיין לא, גם לא גיבשתי לך לסופית מה היה שם. אבל אני כן אומר שאני חש, אני ממש, סמכתי שאני יכול להיות ממש בלב שקט, לעשות צעד שאני לא שם בכלל, לא אכפת לי, יגידו, לא יגידו, זה לא מזיז לי. זה דבר הבא, לא הייתי מסוגל לדבר הבא, כל אחד עושה חשבון, רגע, מה, מה פתאום לזה, וכך וכך. אני באמת, אני מנסה לחיות את החיים שלי באופן חופשי. עכשיו, זה לא שלא תקל ראש בזה, זה לא דבר שהוא, לפחות בעולם שאני חייתי עד לא מזמן, זה לא דבר פשוט. וכיוון שאני רוצה לבית, עכשיו, זה הצד החופשי. צד שני, אני מרגיש שהחופש הזה, לפחות שאני פוגש גם את האלטרנטיבות לא מלבבות. באמת, התחלתי לצעוק שמע ישראל, אחרי חוויית עובדי אלילים, ממש, השם אלוקים השם אחד, איתם, בשנה שהיה לי, זו תחושה ממש מה זה יהודי מייחל השם. מה זה לתאב את הצלם, לתאב אותו בעומק התיאוב. יש פה לא דיבר איתי, מי יודע מה זה צלם בכלל. לראות מאות אנשים, סביב צלם ענק, שמשתחווים לו, שרים לו. זו חוויה שלא מכירים אותה, צריך להיות שם כדי להאמין. עכשיו זה, אני אומר, ביקן לא, דרך קצרה לעורר מחדש את התורה, את האנוכי, את החירות שלה, את המצווה, את ה... את היכולת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה באמת נותן, זה לא יתואר, כמה זה מעצים את ה... לעבוד את, את הקדוש ברוך הוא באמת מתוך איזה חופש מאוד אישי, שהוא לא נורמטי, מאוד אישי, אבל האישי הזה לוקח לכל מיני, הוא מגדיל את מוטת הכנפיים, אני יודע לאן זה ילך, אני לא יודע עדיין. לכן אמרתי, אין לי תשובה, ברגע שתופסים את זה כמחויבות, אתה מכתיב לי את החופש, זה בראש הזה... אני כן אומר שאפשר גם להתבגר, יש הרבה כשלים בחופש, עושים את החופש כי הזמן לעשות מה שבא לי, אני אקום ב-12 בצהריים, הישן הרגילה הזה אז עודתי מזה, זה לא מעניין, הייתי שם במרפס ושם חבר'ה מיישנים ככה באמת סתם מגיל, לא עושה לי שום דבר, סתם להתפרק, מה השטויות האלה? צריך להתבגר, גם בגיל 22 מותר לי יותר עם... בסדר, אדם רוצה טיפה איכשהו להרשות לעצמו איזו תקופה, יאללה, בסדר, נעביר אותה, אבל מה, מה זה? הסתכלתי על זה מהצד, מה, מה זה צריך להיות? סתם, סתם איזה מין, זה לא, לא מבין אפילו מה יצא רע בזה, סתם דופק את הראש, אתה שוטה ומאשן, מה, אתה מחל לאכול לקום בבוקר, אתה, מה, 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 מה זה הדבר הזה? זה ש... בכל זאת, אני כן מרגיש... שיהודי יש לו ענייני, יש לו אנוכי, זה לא ככה שאפשר סתם להרשות את עצמנו כל דבר מה שהולך. לא, שוב, אני לא אומר זה כמין מוכיח בשעה, אני לא מוכיח אף אחד. אני לא אומר אף אחד מה לעשות, אתה רוצה תשתקר, אתה רוצה תשתה, אתה רוצה לא תשתה, מה? אתה עושה מה שאתה רוצה בראש אחד, מה זה עסק שלי, מה אני... אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני לא אגיד לך מה לעשות, מה, כאילו מה... אל תתערב בחיים שלי, אני לא אתערב בחיים שלך. אני כן אומר שאחרי הקדמה הזאת, סתם, לא יודע, קיבלתי דווקא, חזרתי להתנגד, חזרתי להתנגד דרך אגב, באמת, זהו, עכשיו צריך
להרבה יותר... ואת כן נסעת על הבית היהודי בעוד.
מה?
ואת נסעת על הבית היהודי בעוד.
לא, ממש לא, ממש לא.
אי אפשר לחזור להתנגד, אם נסעים להודו בשביל הודו.
לא, לא, מה שמעתי זה לא בגלל הישראלים, לא ישראלים שמעשנים. הייתי סתם אנשים שמעשנים, ולא קשור לישראלים בכלל. סתם באופן כללי, אני הלכתי לראות את האדם. אני לפני ימים נוראים, כשניצא לפי בחופשה לא בארץ, זה ממש כדי להעריך, לומר, ובכן תכף, אתה חי, השם אלוקים הכל מעשיך, יכיר ומידו כל יושבי תבל. אני רוצה לראות יושבי תבל, לראות אותו. מי יבוא למשפט יחד איתי? מי אני אבוא למשפט? לראות אותו יושבי תבל. כל פעם מזווית אחרת. ולכן אמרתי, לא אמרתי, מתוך התורכה לדטלשים וללייטים בתוכן. זה אמרת הרבה יותר... אנחנו יהודים, ואנחנו יהודים שעמדנו בסיני, יש לנו, וקיבלנו תורה בסיני, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לבין לעם הזה, לבין לעם שמייחד ייחודים. וזו הנקודה הכי חשובה, כל השאר, ואני אומר את זה בקשר גם כאדם, לא רק כיהודי, ולא רק כיהודי דתי. לכן אמרתי שכל צורות הפריקה למיניה, והניסיון להכניס לחיים את הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, זה לא... כשהייתי בישיבה הייתה לנו בעיה הפוכה, בזכות הרב שגן נכנסנו ממנה קצת, שהייתה כבדות, היה כובד הבלתי נסבל של הקיום. כל דבר היה כזה כבד, בלי טיפה טומור, בלי טיפה, הכל היה כזה קשה, וכל דבר שלא בדיוק הצליל שאתה רגיל, מיד זה הפך להיות, מיד הפך להיות אסור ולא בסדר, והרבנים אמרו ככה והרבנים אמרו אחרת. זה היה שיח של הכובד הבלתי נסבל של הקיום. והצד השני זה הקלות הבלתי נסבל של הקיום, שהם שניהם בלתי נסבלים. זה הצד השווה שבשניהם, שניהם בלתי נסבלים. הם, אי אפשר להיות עם, עם כובד בלתי נסבל, אי אפשר להיות עם קלות בלתי נסבלת. באמת זה לא, זה פשוט לא מדבר עליי. אחרי שנכנסנו באמת ונרשוע באמת לזכות הרב שגר ששכב על הגדול של כולנו לחלץ אותנו לשיח הפחד וקצת לטלטל אותנו לשיח של הרוח החופשית, עכשיו אני, אנחנו צריכים לטלטל את עצמנו להכנעה ולטלטל, אבל לא הכנעה של לחזור לשמרנו קפואה, ממש לא. ואני חשתי את בכוחנו, זה יכול להיות, להביא המון ברכה, אתם לא יודעים מה זה, חבורת אנשים באמת, שבאמת יש להם כל אחד במובן האישי שלו, לא בגלל שלחץ חברתי, אלא בגלל איזה נורמה חברתית. כל אחד נקרא מאיתנו לעמוד באמת בכנות מול עצמו לגמרי, מול, מול האני שלו, מול המובן הכי אישי. ולא ישר לזלוג לפה ולשם ולהעביר את הזמן, אותו ויינט, עוד פעם משהו, יאללה, מספיק עם זה, באמת. אתה מתחיל להיות סתם שעמום חסר כל ערך, וסתם מזבוז כזה, מין ריקנות כזו שהיא לא... אני חושב שאנשים, בחור ישיבה, בן, בחור, אני מוכן לומר את המילה שכבר לא מקובל, בחור ישיבה, בן תורה, איך שתקראו לו, לא משנה, יש לו צד שהוא באמת עובד השם, הוא עובד, כמו שאני קורא לזה פעם, שהוא עובד, שהוא מקבל, שהוא עמל, שהוא בעצם לא נותן לעצמם את המילה חיילים שוואקום כזה, שרקנו, מה תעשה, איך תחיה, אני לא מתערב לכם של אף אחד. מי שרוצה לדבר איתי, אני רוצה להשמח לדבר הזה, להשאיר אותי, אתם תשקיעו בי, אני ארכה כמה, כי אני צריך הרבה השקעה, שפחות, כדי שיסיים, שאני אוכל טיפה להתקדם, אני צריך את ה... זה הצד האגואיסטי שלי, שאני צריך את ההשקעה של אחרים בי. אבל אני גם משקיע בעזרת השם בכל אחד מכם, בכל אחד מכם. אני יושב, אני לא עושה טובה לאף אחד בזה. אני חושב שלכך נוצרנו כולנו, לדבר, להיר פנים, לשמוע, להשמיע. באיזשהו מקום אני מאמין שבאמת בזה כולנו נבנים. זהו, אז לכן אני מקווה שבאמת גם בית המדרש יהיה לו את הרוח הזאת, את ה... את ה... יכולות, את האנרגיות האלה, את הטוב הזה, שיהיה לו, שוב, אני באמת אפחה לדבר, כי יגידו, תמור, אתה שוב מכתיב לנו כאן את האינטנסיביות, את זה. לא אמרתי שום דבר, בסדר, אני... din 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 dan 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 פתיחת יום. אז אני מקווה שמחר בבוקר מתחילים שיעור של הרב נועם, נכון? יום רביעי שלימוד באורות התשובה היה שני רביעי איתי, ממש פתיחת יום שכולנו יחד, מעבר לשיעור, סתם שפתחים את היום ביחד, אני חושב שזה יצא עם דו-שיח, לא מונולוג שלי, שהלמה ביחד ליצור איזו חבורה, וככה היום נתחיל ביחד, שלא ביחד, ברבע לתשע, רבע לתשע, רבע לתשע. טוב, תודה, זמן טוב.
פרשת שבוע, פרשת שבוע שעבר.
מה?
היום בפרשת שבוע שעבר.
ושלא תוכלו להגיד את זה על השולחן שבת.
מה עוד על מצב חדר?